להשבתם של כל החטופים ממהרה, לרפואתם השלמה של כל החולים והפצועים הרבים, שכבר אם אני מתחיל אותם זה בערך דקה וחצי מה שאני ככה, אז בעזרת השם בתוך שאר חולי עמו ישראל, ולהצלחת עם ישראל לבשורות טובות בעזרת השם. מוריי ורבותיי, יש לנו בשכונה שלנו אנשים כמו בהרבה מקומות, אבל באמת שכונה מאוד מגוונת, שכונת גילו בירושלים, מבחינת הציבור, האטרוגניות שיש שם, גם מבחינת עדות, דתיים, חילונים, צעירים, מבוגרים. יש לנו אישה אחת מבוגרת שמגיעה להתפלל אצלנו. זה סיפור מאוד מעניין בפני עצמו. אישה מסכנה, אלמנה, שאיבדה את בנה הצעיר במלחמה בכבזיין מר חשבן לפני שנה וכמה חודשים. באמת, היא החליטה לכתוב לו ספר תורה. אין לה הרבה, תודה רבה, אמצעים לכתוב, אבל היא כתבה ספר תורה, באמת, לקטה מכאן ומכאן. והיא, המשפחה שלה זה משפחה שאנחנו בית כנסת אשכנזי במחילה, והיא כתבה לבית כנסת שלנו, למרות שהיא כאילו לא משתייכת מבחינה דתית, היא כתבה לבית כנסת שלנו, וכל השכונה שאלה אותה, וכל מי שתרם לה אמר לה, למה את כותבת? היא אומרת, שם אני מרגישה שייכת. יום אחד היא באה אליי, סביב הסיפורים של יוסף הצדיק שם, לקראת סוף חומש בראשית, והיא אומרת לי, זה הפרשות, יש קידושים, אז אנחנו מדברים, זה הפרשות שאני הכי אוהבת. אל תדאגו, אני לא הולך ללמד עכשיו חומש בראשית, לא, כן. אבל אני אומר לה, למה? היא אומרת, זה מסקרן אותי תמיד, הסיפור הזה, וששמים לו את הגביע, ואז יתפסו אותו, וזה בדיוק עוצר במתח. אני אומר לה, אבל את יודעת, אנחנו הרי יודעים, אנחנו יודעים מה הסוף. אנחנו יודעים איך זה הולך להסתיים. כולנו כבר מגיל צעיר, לימדו אותנו עוד בגן, איך הדברים, אז מה? אומרת, אני לא יודעת, אולי פתאום יקרה משהו. ככה, אולי פתאום יקרה משהו. ועכשיו תקשיבו, היא לא אומרת את זה בצחוק. היא יושבת ככה עם האוזניים, אני לא יודע אם היא מחזיקה בכלל חומש, והיא ממתינה לשמוע את הדבר, אתם יודעים, כמו אחד, כמו איזה מישהו שלעולם לא שמע את הדבר הזה, יושב בסרט, והוא ככה אומר, מה יהיה ומה ככה? ולמה אני אומר את זה, מוריי ורבותיי? זה דבר שצריך ללמוד ממנו. כשאנחנו קוראים את פרשות השבוע, אנחנו חייבים לא לקחת אותם כמובנות מאליהן, ומכיוון שכולנו יודעים את הפרשות ומה מסופר בהם, אז אמנם אנחנו לא נהיה מופתעים מהתוכן הפשוט של פשט הדברים, אבל כל פעם מחדש שאנחנו ניגשים לפרשה, אנחנו צריכים לנסות לנתח ולחשוב איך הדברים שייכים אלינו, מה הם מחדשים בנו, ברמה האישית, ברמה הציבורית, ברמה הלאומית, מה אנחנו יכולים לקחת וללמוד. ולכן יש הלכה בשולחן ערוך, לא יודע אם רבים מכירים אותה, כל אחד מאיתנו מוטל על פי ההלכה, מוטל עליו לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. מה זה אומר שניים מקרא ואחד תרגום? אז יש אומרים תרגום זה אונקלוס, יש עושים רשי. אני מכיר מישהו שהוא עושה את זה, אתם יודעים, זה כמו, יש לך תוכנית בבנק, או צמוד מדד, או לפי ריבית בנק, נכון, אתה יכול, כאילו, בוחרים לך את הטוב, אז הוא הולך עם הטוב. הוא אומר ככה, בפרשות, שם בסוף חומש שמות, שהפרשות חוזרות, יש מלא אונקלוס על הפסוקים, אבל רשי כבר לא מפרש, כי הוא הסביר בפרשת תרומה, אז שם הוא הולך עם רשי. בפרשות שרשי מקצר, שרשי מעריך, הוא הולך עם אונקלוס. בסדר, גם טוב, תעשה... אבל מה העניין שכל אחד? הרי קוראים בציבור ביחד. כולנו מגיעים לבית הכנסת, שומעים את הפרשה, ויש מצווה על הציבור. למה יש? כי יש גם את השאלה, לא רק מה זה אומר לציבור ואיך זה שייך לציבור. כל אחד מאיתנו, הפרשה מדברת אליו. כל אחד יש פה עולם במלואו. כל אדם הוא עולם שלם. מה שמטריד אותו, מה שמציק לו, מה שמשמח אותו, מה שמרגש אותו, מה שחשוב לו, וכן הלאה וכן הלאה, כל אחד, והפרשה מדברת. ואני רוצה לתת דוגמה, איך יודעים את זה, דרך הפרשה שלנו, ונושא שאני רוצה ללמוד בפרשה, ומה הוא מדבר אלינו. אבל איך רואים את זה? תראו, בפרשה שלנו יש את הקפיצה כמעט הכי גדולה בתורה. 38 שנה. אנחנו הרי היינו בפרשת לא מזמן, שלח, המרגלים, קורח, שלח בוודאי, המרגלים, זה סיפור שקרה, כן, שהם יוצאים ממצרים ועוד הולכים קצת, ואז מקבלים את התורה עד קו ביר, ובאים כבר להיכנס לארץ, ואז הם קיבלו את העונש של 40 שנה, תלכו יום ושנה כנגד יום וכו' וכו'. ומה שנקרא בלי לאותת, בלי לספר לנו מה קורה, קופצת כבר התורה בפרשה שלנו ומספרת לנו על פטירתם של הגדולים. של אהרון, של מרים. ורגע, אמרתי לכן, אמרתי כמעט. מה הדבר הזה מלמד? הדבר הזה מלמד שהתורה זה לא ספר היסטוריה במובן הפשוט של מה קורה פה ובוא תלמד מה היה. כי אם היא הייתה רוצה ללמד מה היה, אז בואי תספרי, מה לא קרה שום דבר ב-38 שנה? בוודאי שקרה. אלא כל מה שהיא כותבת, היא כותבת לא רק בגלל שזה היה, כי היו הרבה דברים נוספים, אלא היא כותבת בגלל שזה שייך למה יהיה, למה אתה יכול ללמוד מהדבר הזה ברמה האישית, ברמה הכללית, הציבורית. אותו דבר כדוגמה, נכון, הקפיצה באמת הכי גדולה, הכי הכי גדולה שהייתה בכל התנך כולו, זה בפרשת, יש לנו פרשת בראשית ונוח. סוף פרשת נוח אנחנו שומעים על אברהם אבינו שנולד, ואז בפרשה השלישית לך לך מארצך, וכולנו יודעים שאברהם אבינו נולד ב-1948 לבריאת העולם, כלומר כמעט 2000 שנה מבריאת העולם. ואם תיקחו מאותו רגע שהוא נולד עד סוף התנך, שזה תחילת בית שני, עוד קצת הספיחין, עזרא ונחמיה, אנשי כנסת הגדולה, כן? התקופה הזאת מאברהם אבינו עד סוף התנך זה פחות בשנים מהקפיצה הזאת של בריאת העולם ועד לידת אברהם אבינו. וכמה התורה מספק לנו מבריאת העולם עד אברהם? שתי פרשות בקושי, משהו עם נוח והמבול ועד ישר. כי התורה היא רלוונטית להיום וחייבים לראות את זה, וזה משימה גם מאוד מעניינת. זה גם הופך את הקריאה של הפרשות ואת ההסתכלות, ויש פרשות שזה יותר קל ויש פרשות שזה פחות, יותר קשה. מה? נכון, נכון, גם כן יש הרבה דוגמאות לדבר הזה, נכון. הדבר הזה דורש מאיתנו איזשהו בחינה של מה זה מלמד אותי. ואני רוצה לתת דוגמה לנקודה הזאת ולצאת בשיעור הזה ממשהו שיכול מאוד למלא את האדם בשלווה, בשלווה פנימית, שלווה אמיתית, שמצד אחד היא מטילה על האדם אחריות עמוקה על החיים שלו. יש לנו אחריות, באנו לפה בשביל משהו, בשביל תפקיד, ואם זה שאנחנו, אחריות זה משהו שדווקא מטיל עליך כובד, משקל כבד, נכון? אדם שהוא פתאום הולך לאיזה תפקיד, פתאום הוא, יש לו ככה, פתאום נולד לו איזה ילד, ואז עכשיו יש לו אחריות על מישהו, זה מטיל עליו כובד, לא שלווה. עד עכשיו אני עם עצמי, אני לא צריך להתעסק בכלום, זה נוח לי. אבל אני רוצה לומר שהאחריות והשלווה זה שני דברים שבאים ביחד. וככל שנבין מה אחריותנו, גם נתמלא בשלווה, כפי שבעזרת השם נראה ונבהר. ואת הכל נתחיל משאלה מאוד גדולה ומפורסמת וגם מאוד מאוד קשה. היא כל כך קשה עד כדי כך שכל הפרשנים כולם כמעט, שבכל הדורות מן הראשונים עד האחרונים, שאלו את השאלה הזאת, וכל אחד נתן לה, חלקם נתנו תשובות דומות, אבל אפשר לספור את כל התשובות שהם נתנו, ובמקרה הזה זה לא כל כך טוב לתת הרבה תשובות. כן, בדרך כלל שאתה שואל איזה קושייה, נגיד בגמרא, אז אתה מביא כמה קושיות, תירוצים, כל הכבוד לך, וואי, ואתה תירץ פה. אבל עכשיו, כשאתה מביא כמה תירוצים, למה זה לא טוב? כי השאלה היא על חטאם של משה ואהרון. משה ואהרון, אנחנו יודעים שהם נדרשים לדבר אל הסלע ולהוציא ממנו מים, ובסוף הם לא מדברים, אלא הם מקים בסלע. והדבר הזה, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא, יש משהו שנקרא בעונשים, משהו שנקרא הלימה, עם היי, הלימה, שזה יהיה עולם, או אם תרצו מידתי, בסדר? אני רגע פותח פה סוגריים, לא נכנס לעניין הזה, הנושא של אקטיביזם שיפוטי, ואחד הדברים שעל פיו בגץ יכול לפסול חוקים, זה משהו שנקרא, זה לא מידתי, בסדר? זה לא מידתי. מה אתה נותן, כזה דבר, עונש כזה, אל מול דבר קטן. ולכאורה, רבו ישראל, להבדיל, הקדוש ברוך הוא פה, טוב, אתה צודק, אמרת לדבר ואין עיקור. אבל פתאום אומרת התורה במקור הראשון, ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם. קודם כל, מוריי ורבותיי, צריך לדעת כמה דברים, גם נדבר מההמשך. ברור שזה לא הגורם המרכזי שבגללו משה ואהרון לא נכנסו לארץ. משה ואהרון לא נכנסו לארץ כי הם לא היו אמורים להיות המנהיגים שיובילו את עם ישראל בתוך ארץ ישראל. יש חילופי הנהגה, יש הנהגה אחרת. שם מתאים הנהגה של יהושע, הם קשורים להנהגה ניסית, להנהגה מאוד רוחנית של מדבר. זה לא הסיבה, אבל זה מה שנקרא הטריגר. זה הלחיצה על ההדק. בסדר? יש מדרש.
על פי רש"י, הרב הדו-שיח הראשון של משה רבנו עם קדוש ברוך הוא, על השליחות למצרים, אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, שלח נא ביד תשלח, אומר רש"י במקום, יודע אני שאני מכניסם לארץ.
כן, אז אתה מחזק את מה שאנחנו אומרים. אז יש פה באמת את הלחיצה על האקדח שהיא מובילה לדבר הזה. אבל מה זה הביטוי החריף שזה אי אפשר לקחת? יען לא האמנתם בי להקדישני, מה הם עשו? זה נכון, הם לא בדיוק הקשיבו למה שאתה אומר. אתם גם יכולים לומר שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, גם נכון. אבל יש פה ביטוי חריף, לא האמנתם להקדישני. סליחה, אם אני אבוא עכשיו, לא אני הקטן, כל אחד מכם יבוא עכשיו עם מקל ויקה על הסלע ויצאו ממנו מים. יש מישהו פה כולם מאמינים ברוך השם, יש מישהו שלא יאמין בקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא, אתה שומע, אתה משמע, תשמע, לך, תקה בסלע, יצאו ממנו מים, אתה מכה בסלע, יוצאים מים, לא יאמינו בו. מה זה? זה פלא פלאים, זה נס אדיר. יכול להיות שבדיוק לא דיברו ועיקו, אבל לא האמנתם בי להקדישני. מה מסתתר באחורי הדבר הזה? הפרשנים הלכו והביאו פה כל כך הרבה פירושים של מה היה החטא. כי אתם יודעים, כשמשהו לא ברור, כשהדברים הם ברורים זה קל, כשמשהו לא ברור כל אחד מביא מכיוון אחר, עד כדי כך שכמה פרשנים אמרו, תראו מה קרה פה, מסכן משה רבנו, במקום שיהיה לו חטא אחד כבר כל אחד הלביש עליו, יש איזה 15 חטאים, כן, שאתה יכול להלביש עליו, כי הוא אומר ככה, הוא עשה זה והוא עשה זה, הוא אומר לא, לא נכון זה, הוא עשה זה, מסכן הבן אדם, עשה דבר אחד וכבר כל אחד הביא עליו כל כך הרבה דברים. לפעמים זה לא טוב הרבה תירוצים, ככה הם אומרים הפרשנים. אבל מה מסתתר מהדבר הזה? כדי להבין את כך אני רוצה לצלול ואז אנחנו נחזור לכאן. אשאל אתכם שאלה, אם היינו עושים פה סקר והיינו שואלים, אני אשאל אתכם את השאלה הבאה: על מה הקדוש ברוך הוא לדעתכם יושב ובוכה בכל יום? מה שנקרא בלי להסתכל בפנים. תמיד שאני אומר בלי להסתכל בפנים, פתאום אני רואה את כולם זה. לא? אם אתם תגידו לי את התשובה הנכונה, אני רק מזהיר מראש, סימן שהסתכלתם בפנים. כי אין סיכוי, אין סיכוי, אלא אם כן זה היה בדף היום שלשום או לפני שלשום, ואז אומרים לי זה. מה? על
תורה שמונחת בקרן זווית.
תראו מה זה, עוד רגע, עוד שאלה אני אוסיף על הדבר הזה. על מה הקדוש ברוך הוא אומר שזה ביזיון עבורי שעושים אותו? כן, אני הייתי אומר ביזיון עבורי, לא יודע, חילול שבת, עבודה זרה, מאכלות אסורות, דברים. מה? בן אדם לחברו, איך אתה מזלזל בחבר שלך, איך אתה גונב ממנו, אתה לא מתייחס אליו יפה, נכון, שנאת חינם, זה ביזיון, על זה הקדוש ברוך הוא יושב ובוכה. שימו לב על מה אומרת הגמרא, שהוא יושב ובוכה במקור השני, מסכת חגיגה. תנו רבנן, שלושה הקדוש ברוך הוא בוכה עליהם בכל יום, על שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. עכשיו הדבר השני, אני בטוח שהוא ככה יהיה לכם, תרגישו איתו בנוח. על שאי אפשר לו לעסוק בתורה והוא עוסק, זה מטורף. אתם קולטים מה יש פה? יש בן אדם, מה זה שאי אפשר לו לעסוק בתורה? כלומר, הוא לא יודע, הוא צריך להתפרנס, צריך להחזיק משפחה, הוא צריך להילחם. אבל הוא אומר לא. כן? עליו הקדוש ברוך הוא בוכה. ועל פרנס המתגאה לציבור. אתם יודעים, הפרנס המתגאה לציבור, אני מבין, אדם שהוא מנהיג את הציבור, הוא צריך להיות איש של הציבור, הוא צריך לשים את כל האינטרסים שלו בצד ולהיות שליח אמת של הציבור, זה אני מבין. גם הדבר השני הוא מפתיע וחידוש, אבל תראו מה הדבר שהקדוש ברוך הוא בוכה עליו, על בן אדם שיכול לעסוק בתורה והוא לא עוסק. עכשיו תראו, זה חבל שהוא לא עוסק, זה באמת חבל שהוא לא עוסק, זה לא חבל, פספוס מה שנקרא. אבל האם מדובר פה על בן אדם שהוא רשע? האם מדובר פה על בן אדם שהוא חוטא בבן אדם למקום, בבן אדם לחברו? סך הכל יש פה בעצם פוטנציאל שלא מתממש, כישרון, יכולת, זמן שלא מנצלים אותו כמו שצריך, וזה חבל. אבל לבכות על זה? וכך אומר המקור השני, תניה, סנהדרין צדיק ט', היה רבי מאיר אומר, הלומד תורה ואינו מלמדה, כן, אתה יכול ללמד, תלמד אחרים, דבר השם בזה. רבי נתן אומר, אומרים את דבר השם בזה, זה כל מי שאינו משגיח על המשנה, לא משגיח על המשנה, אני מבין, הוא לא שומר על ההלכות, על מה שצריך לעשות, אני מבין, הוא מתנהג לא בסדר, לא על פי ההלכה. רבי נאורי אומר, מי זה דבר השם בזה? מי מבזה את דבר השם? כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. עכשיו אני לא רוצה להיכנס דווקא לנושא של התורה, אבל תראו, הייתי אומר, מי זה דבר השם בזה? הוא לוקח את התורה והוא מחרב ומגדף אותה. הוא לוקח את התורה ועושה ממנה אפיקורסות בכוונה, כל דברים כאלה. סך הכל מדובר פה בן אדם שיכול ולא עושה. והדבר הזה, מוריי ורבותיי, הוא תחילת ההבנה של משה ואהרון, של החטא שלהם. ויש פה אמירה יוצא דופן. אנחנו רגילים להסתכל בדרך כלל על עצמנו, ביחס לעצמנו, על אחרים. מה לא טוב כשאני עושה דברים לא טובים? וכאילו אני נבחן, כשעשיתי מה לא טוב, אז אומרים לי, למה עשית ככה? ופתאום רואים שהגמרות אומרות, חביבי, השם בוכה. יש ביזיון לקדוש ברוך הוא, לא רק אם אתה לא בסדר, כי עשית דברים לא בסדר. אלא אם גם יכולת לעשות יותר טוב, יכולת לממש פוטנציאל מן הכוח לפועל, להוציא איזה כישרון ולא עשית, זה ביזיון. זה משהו שהקדוש ברוך הוא בוכה עליו. ועוד רגע נראה שזה בעצם היה חטאם של משה ואהרון במובן הזה. ואני רוצה להביא רגע דוגמה בנקודה הזאת, שכל בן אדם בעצם נדרש, ומכאן האחריות יחד עם השלווה. כל בן אדם נדרש לשאול את עצמו בחייו, מה אני יכול לעשות יותר ממה שאני עושה, בכל תחום שהוא. אם הוא מהנדס, איך אני יכול להיות מהנדס יותר טוב? אם אני סנדלר, איך אני סנדלר יותר טוב? וכן הלאה וכן הלאה. והאדם בסוף נמדד לפי הפוטנציאל האישי שלו. זה אחריות גדולה ושלווה גדולה, אני אסביר למה. קודם כל זה שלווה גדולה. אתם יודעים, אני זוכר כבחור צעיר, ככה בישיבה, בשנים הראשונות, שהייתי שומע את כל, יש רבנים, יש, כמו שיש בשירים, אתם בטח לא מכירים, אתם צדיקים וזה, אבל יש אפליקציה שהיא נקראת ספוטיפיי. זה הולך לפי, אחד אוהב לשמוע שירים כזה אלה, ואחד אוהב קלאסי, ואחד אוהב ככה, זה לפי ז'אנרים, בסדר? אני אומר, להבדיל, יש גם בעולם הרבנים, יש כל אחד, יש לו סגנון איך הוא מדבר. יש כאלה אוהבים סגנון כזה, אני זוכר, הלכתי לאיזה משהו, שמעתי שיעור, והיו רבנים שהסגנון שלהם היה כל הזמן ספך הסיפורים על צדיקים. ואני כבחור צעיר שלומד ושומע את הסיפורים האלה, זה היה ממש מחליש אותי. אתה יודע, אתה שומע סיפורים על רב חיים קניאבסקי, סיפרתי לכם. הוא היה גאון עצור, היו המון גאונים. אבל שמעתי סיפור עליו פלא פלאים, אני חושב שאמרתי, מתנצל אם חוזר, אתה זוכר וכו'. היה זה ראש ישיבה, היה אצלו בישיבה, למדו שם, ואתם יודעים איך זה, אתם שומעים את הרעש שמגיע פה מהבית המדרש, איזה רעש יפה זה. פה, אתם שומעים? יש רעש. תלכו לישיבת מיר. תלכו לישיבה, לכל ישיבות, תראו, אתה בא, אתה עומד שם, שומע רעש, אתה אומר, איך אפשר ללמוד פה, זה יותר מטרקטור. אבל אתה תראה שאנשים מרוכזים אחד בשני, ממש, ולומדים, כאילו לא שומעים את הרעש, כאילו הם עם אוזניות, ככה זה, ממש. תדר אחר, אבל בתנאי, שזה שלידך לא מדבר חולין, רק אם הוא מדבר תורה. ברגע שהוא מתחיל לדבר על ההנחות באושר עד, אין, אתה מאבד את זה. אתה ישר, אתה הקשב שלך, אני אומר לכם, בדוק ומנוסה, ככה זה עובד. טוב, אז היו שניים אברכים, הם התחילו, למדו שם, והתחילו לדבר קצת חולין פה, התחיל הסדר עד שאתה מניע, ופה, פתאום הראש ישיב ונכנס מאחור, הרגישו לא בנוח, אז ההוא התחיל, אחד שם התחיל לנגן, ואומר, תנו רבונון, אתם יודעים כמה עושים, תנו רבונון, טוב, מגיע אליו ראש ישיב ואומר, איפה אתם? אומר לו, אנחנו פה, אומר, אז הוא אומר, אני חייב להגיד לך בסוד, אין בכל מסכת נדורים תנו רבנן. עכשיו לא היו מחשבים. היו מחשבים, אבל לא היו את כל התוכנות. אז אמרו, רגע, צריך לבדוק. מי היה המחשב שהולכים לבדוק? אצלו רב חיים קניאבסקי. הלכו אליו, אמרו לו, הרב, זה נכון שבכל... אתה יכול לעבור להתחיל לבדוק, אבל תירדם באמצע, נכון? הרב, תגיד, אתה... אין, הוא אומר, זה נכון, אבל זה לא מדויק. אמרו לו, מה הפשט? הוא אומר, כתוב, די תנו רבנן. אבל לא תנו רבנן. אתם מבינים? זה, עכשיו, האם היית מספר לי את הסיפור הזה, שאני בחור ישיבה, בן 20 שמנסה לתפוס וללמוד ולא תופס את הכל ולא מצליח בהכל ומנסה בזה ולא זוכר את זה, אתה מספר לי את הסיפור הזה, נתת לי בורק עכשיו אני לא מצליח יומיים ללמוד, כי אני אומר זה כזאת גדלות, זה כזאת עוצמה, וכל אחד מאיתנו בכל תחום שהוא עוסק בחיים, בכל דבר שהוא אומר, אבל תראה אותו ותראה את זה ותראה פה. מה יסוד האחריות ויסוד השלווה? זה לדעת שאתה נמדד ביחס לעצמך, לטוב ולמוטב, לטוב ולרע. לטוב במובן הזה שאתה לא נדרש לעשות יותר ממה שאתה מסוגל, אבל גם לרע, לא לרע, אבל במובן של האחריות, שאם אתה לא עושה את מה שאתה יכול לעשות ולא מתקן את התיקון שבידך עם יכולותיך וכישרונותיך ומה שאתה יכול, לא משנה באיזה תחום, אתה פה נחשב לחוטא לדבר השם בזה. הקדוש ברוך הוא בוכה עליך, וזה שלווה מצד אחד כי אני לא נדרש יותר, אבל זה גם אחריות גדולה כי אני נדרש למה שאני. איפה רואים את זה? תראו כמה הוכחות. יש גמרא במסכת כתובות בדף סמ"ו בעמוד ב' במקור החמישי, הגמרא שם מספרת סביב הנושא של אגדות החורבן. קודם כל היא מספרת על הנושא של כתובה של ביתו של נקדימון בן גוריון. נקדימון, אז נקדים ונאמר ששלושה עשירים היו בירושלים גדולים בתקופת חורבן הבית השני, קל וסבוע שכל מי שהיה נכנס לביתו זה רעב ככלב, זה היה יוצא שבע. נקדימון בן גוריון ובן ציצית הקסת, כן, הם היו עשירים גדולים של ירושלים. זה אגב הסיפור העצוב של מלחמות היהודים ביהודים, כי הגמרא בסנהדרין בגיטין באזור דף נ"ו, לא פה, אבל בגיטין נ"ו שמספרת את אגדות החורבן, היא מספרת על שריפת, נכון, המושג שריפת האסמים, למה אתם שורפים את האסמים, כל הדברים האלה, בדיוק, אז הדבר הזה, הגמרא שם מספרת כמה הספיק, גם אם היה מצור של 15 שנה, עדיין היה מספיק, אבל היהודים שנלחמים וזה. טוב, עכשיו ביתו של נקדימון בן גוריון הגיע כדי לתבוע את כתובתה בבית הדין. מה זה הכוונה את הכתובה שלה? היא מגיעה, הבעל שלה לא נותן לו מזונות, לא מספק לה, כן? מזונות אישה, בשונה אגב מה שחושבים, המזונות שאדם מחויב לתת אחרי גירושין זה מזונות ילדים, כן? המזונות שאישה, שנותנים לאישה, זה כאשר הם נשואים. והוא פשוט לא מספק מזונותיה, אז היא הולכת ותובעת את מזונותיה בבית הדין. והיא באה, ואז עושים חשבון, רגע, כמה מגיע לה לפי איך שהיא חיה. ותראו מה פסקו לה שם. שפסקו לה חכמים 400 זהובים לקופה של בסמים לבו ביום. רגע, 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 תקראו את זה לאט. 400 זהובים, זה כאילו כבר, וואו. עכשיו אולי, לכמה? לשנה? לעשור? ליום אחד? ורק עבור הבסמים. טוב, עכשיו אנחנו יודעים שיש בגמרות גוזמות, יש הרבה סיפורים של גוזמות, כן, אבל המטרה של הגוזמה זה כאילו לבטא היה פה באמת משהו חריג, אולי זה לא בדיוק 400, אבל היא קיבלה באמת כתובה באופן יוצא דופן כי היא הייתה רגילה מבית אביה לקחת. טוב, עכשיו אחרי שפוסקים לה את זה, תראו מה היא עושה לה, הם יושבים שם הדיינים והם אומרים לה 400 זהובים ליום על בסמים, ואז היא אומרת להם זהו זהו, כך תפסקו לבנותיכם, ישר הם עונים אמן וענו אחרי האמן. מכאן אתה למד שכשמישהו מברך אותך גם בציניות, גם בצחוק, תגיד אמן, תגיד אמן, אתה יודע מה, אל תהי ברכת אידיוט קלה בעיניך, אפילו הוא לא מתכוון לברך אותך, בוודאי הוא מברך אותך, אמר לך תגיד לו אמן, מה שאתה אמין נפשך טוב. ואז הגמרא מספרת את המעשה הבא, זה היה בתקופה היפה, אבל עברו כמה שנים והגיע חורבן הבית, ותנו רבנן מעשה ברבן יוחנן בן זכאי. אנחנו יודעים רבן יוחנן בן זכאי זה דור החורבן, זה מי שיוצא על המיטה באלונקה ורוצים לדקור אותו, יאמרו רבן נדקר וכו', נכון, כדי לפגוש את הקיסר. ואז הוא יוצא, מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על החמור והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכים אחריו, הרב הולך וכולם רוצים לשמוע ממנו תורה. ראה ריבה אחת, אישה אחת שהייתה מלקטת שעורים, כולנו מכירים, מבין גללי בהמתן של ערביים, כן, שראתה אותו נתעטפה בשערה, אמרה לו רבי פרנסני, קיצור הוא עושה פה את הבירור והוא מבין שמי זאת, היא אומר לה מי את? אז הוא אומר לה אני ביתו של נקדימון בן גוריון, זאתי שכשנתנו לה את 400 זהובים ליום על בסמים בלבד, אמרה להם זה תפסקו לבנות שלכם, זה מה שהיא עושה פה. ואז הגמרא מספרת פה שהוא התחיל לנהל את הדו-שיח ואמר לה אני לא מבין, יש כלל שמישהו נותן בשפע לאחרים מהצדקה הוא לא יכול להעני, איך יכול להיות שאבא שלך שהוא היה נותן ביד רחבה, כי כך אומרת הגמרא, תראו, ביתי, אמר לה, ממון של בית אביך, היכן הוא הלך? לאיפה הוא נאבד? אמרה לו, כן, אמרה לו רבי, לא, והיא שואלת אותו, לא כדי מטלין מטלה, אין משל בירושלים שאומרים אותו, מלח ממון חסר. מה זה אומר מלח ממון חסר? כמו שהמלח שומר על הבשר כדי שלא יבואו אליו התולעים ולא יהיה לו ריקבון. המלח שומר על הבשר, ככה, מה ששומר על הממון זה שאדם נותן לאחרים, שהוא מחסיר מעצמו. נו, אז איך אבא שלי שנתן כל הזמן לאחרים? איך קרה לו שאני הולכת ככה? וכולי וכולי, ואומר לה, אני זוכר שחתמתי על כתובתך של זאת. הוא אומר לתלמידים שלו, אני הייתי העד בחתונה שלה. אתם יודעים, הגבירים, הם מביאים תמיד את הרבנים הכי חשובים, שיחתמו להם זה, שיהיו העדים וזה. אז אני רבן יוחנן בן זכאי, חתמתי בכתובה שלה, ואני זוכר, תראו מה כתוב פה, שהייתי קורא בה אלף אלפי דינרי זהב מבית אביה, חוץ משל חמיה, כאילו היא הייתה מסודרת. אגב, אתם יודעים, אני הקטן זוכה לערוך חופות, יש הרבה סיפורים מצחיקים ומבדחים על חופות. סביב עדים ובעיות עם עדים, ואתה צריך לשמור שעדים וזה, פתאום ההוא רוצה והוא יושב לך עם הכיפה המקופלת, ככה אומר, כן, אני זה, אתה אומר, אתה יודע באיזה מלון הוא היה לפני כמה זמן וככה, ויש לך את הבעיות מפה ושם. אחת הבעיות שמצויות זה הנושא של הסכום של הכתובה. יש אנשים מסוימים שזה הכבוד שלהם, אם הם לא כותבים כתובה על כמה מיליונים, אז זה כאילו, זה כאילו לא מכבד את הקלה. וזה ישב אצלי חתן, בחור צעיר, ישבנו, עשינו כתובה, ואז אתה, זה גם כן, אתה עושה בעדינות, כי יושב האבא מפה ואבא משם. קרה לי כבר מייס לפני כמה זמן, שאני יושב וכשאנחנו מדברים על הסכום, ואני אומר להם, תשמעו, אני רבותיי, אני מקובל מרבותיי שסכום של 180 אלף, זה סכום שהוא לא מעט מדי, הוא גם לא הרבה מדי, אפשר לעמוד בזה, זה גם סכום יפה וזה. פתאום אני מקבל ביתות ברגל. לא יודע, חשב, אתם יודעים, אדם זז בכיסא, הוא לא שם לב, ואני רואה הביתות לא מפסיקות. סיפור אמיתי. מה קרה? אבא של החתן, הוא פספס את הרגל של החתן, כי הוא ישב עם רגליים ככה, ואני ישבתי עם הרגליים קדימה, אז הוא נותן לי ביתות. כאילו רוצה לומר, זה הרבה מדי, אל תלך על זה. אבל לא נעים לו להגיד ככה מול האבא שזה. אמיתי, אמיתי, כן. אז אמרתי, תשמע, אפשר פחות, זה אני, כן, אני לא, זה לא עניין שלי, אני לא קשור לזה. אז יושב חתן, אומר לי, תשמע, אני 5 מיליון שקלים. עכשיו, כשאתה מקבל את מהרבנות, לא, 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 אבא חיזק אותו, אבא חיזק אותו, בטח, וזה, טוב. עכשיו, אתה מקבל מהרבנות, הרבנות אומרת לך, גם יש עד מיליון, עד 0.5 מיליון, טוב. אמרתי לו, במה כבודו עוסק? כי יכול להיות, לך תדע, אולי הוא הבן של נקדימון בן גוריון. לך תדע, אני יודע מה, כאילו של ימינו. אז הוא אומר, אני מוכר פלאפל. אמרתי לו, לא, יכול להיות, שמעו, יש פלאפליות, יש פלאפליות, הן יושבות באיזה פינה נכונה, יש שם אפשרות לעצור מפוצצות, או מגלגל, הרבה מאוד. אמרתי, מה, אתה בעל הבית? אומר, לא, אני במועדפת אחרי הצבא. זאת אומרת, שמשלימים לו, נגיד, על שכר מינימום עוד איזה 10 שקלים, כי הוא עכשיו בשנת שחרור. אמרתי לו, אז איך 5 מיליון? זה נקרא בהלכה, אסמכת. כן, הוא לא מתכוון, אתה לא יודע בכלל מה זה 5 מיליון, מה אתה מדבר? הוא אומר לי, לא יהיה. עכשיו, אני יכול להגיד לו לא יהיה, אז לא יהיה, אבל אתה רוצה לסדר את זה. אמרתי לו, תשמע, דבר ראשון, בוא נעבור לדולרים. הוא שמע דולרים, הוא נדלק. דולר זה נראה יותר יפה מהשח, דולר כזה ככה, טוב, דולרים. אחרי זה אני אומר לו, בוא נעבור לחמסות. הוא אומר לי, מה הפשט חמסות? אמרתי לו, נעשה חמסה, 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 דולר. 55,000, 550,000 דולר, זה יוצא בערך 200,000 שקל אז זה, והוא אומר, זה מצוין. אמרתי יותר, אני אגיד בכתובה, יש כאלה לא רוצים להגיד, הוא רצה שיגידו, אני אגיד בכתובה, חמסה, 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 כבר אנשים התבלבלו מרוב החמסות, נשים בסוף את הדולר בכלל זה, וזה הסתדר לו, וככה עשינו. עשינו 55,000, 55,000 דולר, ככה סגרנו את הסיפור הזה. כן, אני, אבל פה, הוא אומר, רבן יוחנן זכאי, אני ישבתי בכתובה של אותה אחת שהיא עכשיו מלחכת בגללים, ואני זוכר שהיה בה אלף אלפי אלפים דינרים מבית אביה, וזה לא היה אסמכת, רבו ישאי. קיצור, אנחנו בבעיה. איך יכול להיות שנקדימון, ואני לא מספר לכם סתם עכשיו סיפורי צדיקים, אני רוצה להגיע מזה לנקודה שאמרנו, שאדם נדרש לפי מעשה, והאחריות היא לפי מה אני יכול, וגם השלווה שלי, כי אני לא צריך יותר ממה שאני יכול. שואלת הגמרא, אז איך נקדימון קרא לבת שלו? מביאה שתי תשובות. הרי נקדימון, אומרת הגמרא, לא אהבה צדקה? והתניא אמרו עליו על נקדימון בן גוריון שלוש שורות מסוף המקור החמישי. כשהיה יוצא מביתו לבית המדרש, הוא היה יוצא, כל מקום שהוא היה הולך, כלי מילת היו מציעים תחתיו, מה שמכונה בימינו לפרוס שטיח אדום. אבל כלי מילת, כלים יקרים של משי, זה יקר מאוד. ובאים העניים ומקפלים אותם מאחריו, הוא היה ממשיך הלאה, וכל מה שהוא היה דורך עליו זה חד פעמי מבחינתו. וכך הוא היה מחלק את הצדקה. היו אנשים לוקחים את הדברים האלה, ואחרי זה מתפרנסים לתקופה ארוכה. אז איך יכול להיות שהוא לא זכה? שתי תשובות. איבא את אימא לכבודו ודעבד. מה הכוונה כשאתה עושה מעשים טובים? האם כשאתה עושה מעשים טובים, אתה מחפש בסוף את עצמך? ואז גם כשאתה נותן לאחרים, בסוף את מי אתה רואה באמת כשאתה נותן לאחרים? אתה מחפש את עצמך, כן, שיראו שזה, מה? זה משהו אחר. א', אנחנו לא לגמרי מזלזלים. דבר שני, הוא לא מחפש את כבודו, הוא רוצה שיחיה בנו. זה משהו קצת אחר. בסוף הוא רוצה. אבל אדם שנותן ורק חושב בסוף איך זה חוזר אליו, זה איזושהי בחינה של בעיה. אגב, כתוב על בצלל ועל אוליאב, כתוב שהם היו חכמי לב, נכון? עכשיו יש הרבה הסברים למה זה חכמי לב וזה. הרב סולובייצ'יק באחד המקומות מסביר דבר פלא פלאים. היה להם רנטגן, איכשהו כזה, להסתכל פנימה, והם היו יודעים כל אחד עם התרומה שלו, איפה היה הלב שלו. הוא היה ב-100% של נתינה, הוא היה בנתינה, אבל גם שידעו וגם שיראו וזה, ולפי כמה שהייתה כוונת נתינה, באמת נטו, נקייה, לשם שמיים, ככה הם ידעו להכניס את זה לכלים הכי חשובים. אז אחד הביא בלב שלם אפילו טבעת קטנה, מהזהב הזה היו עושים את ארון הברית, ואחד קצת פחות, זה היה השולחן, אחד קצת פחות, היו עושים בחוץ את המזבח, וכן הלאה וכן הלאה. כן? אז זה הסבר אחד, אבל שימו לב להסבר השני. והיא בא את אימא, אומרת הגמרא, בסוף המקור החמישי, כדי בא אל אלמי ועד לא עבד, כדי אמרין שלפון גם לשכנע. כדי בא אל אלמי ועד לא עבד, הוא נתן מלא, נתן מלא. אבל ביחס כדי בא אל אלמי ועד, כפי שהוא יכל לתת, כפי שהיה הפוטנציאל שלו, כפי מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא לא נתן ביחס לעצמו מספיק. ועל כן הדבר הזה, למרות שהוא נתן הרבה ביחס לעצמו, מה אתה למד מכך? אתה למד מכך שהאדם נמדד ביחס לעצמו, לא בנתינה רק, בממון, בכל התחומים. אתם יודעים, אדם שהוא למשל עובד למחייתו ומתפרנס כל היום ובסוף מגיע בשבע דקות האלה בסוף היום ויושב ופותח את הבטן חלקנו או את הדף היומי של 20 דקות והוא שובר את הראש ומנקר ומנקר כדי לתפוס את זה, איזה נחת רוח זה עושה לבורא עולם? אולי יותר מאברך שלומד סדר צהריים שלם במובן הזה, כי הוא עושה כפי שהוא יכול, אבל הוא קצת עם הפינת קפה וקצת פה והנייס ומה עשו עם האיראנים וכל הדברים האלה. כלומר, האדם נמדד בסוף לפי מה שהוא. זה מצד אחד נותן שלווה מאוד גדולה, אבל גם כן מטיל אחריות מאוד גדולה, כי אתה נדרש לא תמיד, אני בסדר, נכון? אני בסדר, אני לא עושה דברים רעים, אני לא חוטא, על מה השם בוכה? לא שאתה חוטא או זה, שלא יכולת, יכולת יותר, יכולת יותר ולא עשית, פוטנציאל שלא התממש. תראו את הרמב"ם מלכות תשובה. מדרכי התשובה במקור השישי, להיות השב צועק לפני השם תמיד, לפני השם בבכי, תמיד לפני השם בבכי, ובתחנונים ועושה צדקה כפי כוחו. אתה נותן את השקל וזה מה שאתה יכול לתת, זה נהדר. אם זה ביחס למה שאתה, זה כאילו נתת את העולם כולו, כי זה מה שאתה יכול לתת. ומצד שני שנותן הרבה אבל הוא יכול יותר, ואני אומר צדקה כידוע זה לא רק בממון, זה בכל מיני דברים, בכל עשייה הציבורית, עשייה למען אחרים, אתה נדרש כפי כוחך. ועל פי זה מוריי ורבותיי, ניתן להבין את אחת השאלות העלומות של חיינו, שמי שמתייחס אליה זה בנפש החיים, רב חיים מוולוז'ן, תלמידו המובהק של הגר"א. אתם יודעים, לפעמים אתה רואה אנשים שעושים את אותם מעשים, פועלים את אותם פעולות, אולי אפילו חברו אותה, שחיים ביחד, אנשים שהם חברים טובים, כל החיים גדלו ביחד. ופתאום אחד הוא מקבל כאלה דברים, ואחד מצליח, אחד הולך לו יותר טוב, אחד הולך לו פחות טוב, אחד כל הזמן יש לו איסורים, אחד פחות, ואנחנו לא יודעים את החשבונות. אנחנו לא יודעים למה. עכשיו, כדי שמחקר מדעי יהיה מדויק, ככל שאתה מנטרל דברים שהם לא שייכים, ככה זה יותר סטרילי ומדויק. אם אתה מביא אנשים שהם אותה קבוצה בדיוק, אותו גיל, גדלו באותו מקום, זה אינו דומה אם אתה מביא אנשים מגילאים שונים, שגדלו במקום, נכון? צריך דמיון בין האנשים כדי לעשות את המחקר, זה מחקר אמיתי. אתה רואה אנשים שגדלו ביחד, והיו באותו מקום, ומתנהלים די דומה ובאותה צורה, ואחד הולך לו ככה, ועל השני הולך בדיוק הפוך. איך זה יכול להיות? אני אגיד לכם איך זה יכול להיות. לא, אני אומר את זה, נפש החיים. תראו, נוסחה מתמטית, יש לך 5,000 ועוד 4,000 ועוד אתה מלא 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 אתה מגיע, אבל בסוף יש לך את כל הנוסחה והכל זה פלוסים, פלוסים של מלא. היו שואלים אותך, אתה רוצה את כל הפלוסים האלה שיהיו אצלך להרוויח אותם? אתה אומר כן, רגע רגע, אבל תקשיב, בסוף יש כפול X, כפול X. אתה מוכן או לא מוכן? תשמע, זה נראה טוב כל הדרך, יש מאות מספרים חיוביים, זה רק עולה ועולה, חביבי, זה לא משנה. אם ה-X הזה זה 0, זה עוד אולי סביר. ומה אם הוא מינוס? 1. נכון? הגעת למיליון. כפול מינוס 1 זה קטן. נכון? אתם יודעים מה זה ה-X הזה? ה-X הזה זה הנשמה שנתת בי תאורה. אנחנו רואים בני אדם. איך אתה מתנהג, איך אני מתנהג, איך כל אחד מאיתנו. את החציוניות אנחנו תופסים. אבל מה יש לכל אחד, מה הפוטנציאל, מה נדרש ממנו? בשביל מה הוא בא לעולם? מה תפקידו? מה איכותו? מה הוא יכול לעשות? זה אתה לא יודע. אולי האדם בקושי יודע על עצמו. ועל פי זה הוא נבחן. אז אתה יכול לראות אנשים שמתנהלים באותה הצורה, אבל זה לא משנה, כי מבחינה חיצונית, אם יש בסוף את ה-X הפנימי, מה נדרש ממך? הכל יכול להשתנות. והוא נותן את הדוגמה הזאת, דוגמה מאוד מעניינת. משלושה אנשים שתפקידם לנקות בבית המלך, ושלושת האנשים האלה פישלו. הם גדלו ביחד, הם עובדים ביחד, הם ישנים ביחד, ושלושתם פישלו ולא ניקו כמו שצריך. אחד מהם נתלה, אחד מהם פוטר, ואחד מהם פשוט אמרו לו, תשמע, פעם הבאה אתה עושה את זה יותר טוב. פנו לבגץ. בגץ, בגץ, זה לא מידתי, זה לא הולם, עתירה מנהלית, מה קורה פה, איך עושים את הדברים האלה, איך שלושתם שנפלו פעם אחת באותו דבר, הוא בניקיון, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה. אתם יודעים למה? אחד, התפקיד שלו היה לנקות את החצר של הארמון. בסדר, פישל, לא נורא. אחד היה צריך לנקות את החדר של המלך, והשלישי היה צריך לנקות את הכתר של המלך. מי שפישל בלנקות הכתר של המלך, נתלה. מי שפישל בחדר של המלך פוטר, ומי שבחצר אמרו לו פעם הבאה תעשה יותר. המעשים הם אותם מעשים, הפקשוש, ההחטאה היא אותה החטאה, אבל מה נדרש ממנו לעשות זה ההבדל. וזה הכפי כוחו של הרמב״ם, זה הכפי כוחו של הגמרא, תראו את הנפש החיים במקור השביעי. אינו דומה המתנף את חצר המלך למתנף את פלטיל של המלך, וכל שכן את הכיסא או בגדי תפארתו, וכל שכן את הכתר. ולכן תראו בשורה האחרונה, רבו משפטי השם אמת בשינוי חלוקי העונשים לאין קץ. אתה מסתכל, אתה אומר, זה לא פייר, למה הוא קיבל ככה והוא קיבל ככה? כי כל אחד נמדד לפי מה שנדרש מאיתו בפנים, ויכול להיות שהוא במעט מעשים השלים את כל הפוטנציאל שלו וגילה את תפקידו, והאחר שעשה הרבה יותר מבחינה חיצונית וזה כאילו יותר נקי, אבל זה לא מספיק ביחס למה שנדרש ממנו. וכך מביא הנציב בהמשך, במקור השמיני, על מה שהתורה אומרת, נכון, מחוטבתך בניצבים עד שואב מימך, ובסוף היא כהלת כל איש ישראל, ותראו איך אומרת הדברים הללו. כל איש לפי מעשיו בהליכות עולמו, כל ישראל מוזרים בכל מצווה מעשית. מה אנחנו נדרשים לעשות? כולנו מצווים באותה מצוות, נכון? אחד כהן, אחד לוי, אחד זה, אבל המצוות סך הכל הם לכולנו, וגם האיסורים הם לכולנו. אלא שמכל מקום כל אחד עליו מצווה אחת להיות נזהר בה ביותר, לכל אחד לפי עסקיו. מה שעלול להיות נכשל על פי עסקיו עליו לשום לב על זה הפרט ביותר, ועל דבר הזה הוא נידון בייחוד. כלומר, האדם בסוף יש לו איזשהו משהו שהוא עומד לפי המסלול שלו, ולפי זה האחריות שלו, ולפי זה גם השלווה שלו. כי אם מילאת את תפקידך ועשית כפי יכולתך, אל תסתכל ותגיד למה אני לא רב חי, למה אני לא זה ולמה לא, אתה לא צריך להיות זה, אתה צריך להיות מה שנדרש ממך. ועל פי זה, אל תהיה, כן. לפי זה, אתם מכירים את הסיפור על רב זושה? יש הרבה סיפורים, זה לא פייר לומר אתם מכירים את הסיפור על רב זושה, נכון? יש הרבה מאוד סיפורים על רב זושה, זה המייסה אלה אחר, כן? אבל פעם הגיעו לרבי מלך מליז'נס, כך של רב זושה, אמרו לו, הרב, אני צריך להתחזק באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, איך לסמוך בכל מה שיש לי, איך תמיד להגיד תודה, גם אם לא הכל הולך כמו שאני רוצה וכמו שזה. אומר לו רבי מלך, תראה, אני יכול ללמד אותך את זה בספרים, אבל אם תלך לרב זושה, הוא ילמד אותך, אתה תראה אותו חי כמה דקות, וזה יעבוד עליך יותר. אתם יודעים שההשפעה שאנחנו מקבלים משיעורים, מספרים שאנחנו קוראים, זה דבר אחד, אבל לפעמים יש מעשה שקורה. עכשיו תשמעו סיפור מדהים, סיפור מדהים. יש לי חבר, הוא תלמיד חכם, הוא עושה הרבה דברים באמת ככה, וזה, יש לו בית מדרש גדול בירושלים, וזה. הוא סיפר לי שביקשו ממנו לבוא להעביר שיעורים בקיבוץ עין גדי. לא צריך לספר לכם מה המצב הרוחני שם בקיבוץ עין גדי. בוא נגיד, אני לא יודע אם היום נכון, אבל עד לא מזמן לפחות לא היה שם בית כנסת. אני אומר את זה בזהירות, לדעתי גם היום, אבל אולי יש שם באכסניה, לא היה שם, בבית שני. טוב, בבית שני, בסדר. הביאו אותו, עכשיו הוא מגיע לשם. אתם יודעים מה זה נסוע מירושלים עכשיו? לא בן אדם שאין לו מה לעשות, יש לו מלא מה לעשות. והוא נוסע לשם, הוא מעביר לשלושה אנשים שיעור, וככה, לא יודע, זה, הוא אומר, אמרו לי, הוא כזה מעופף, אומר, אמרו לי, זה פחות משעה נסיעה מירושלים. אמרתי לו, רק לצאת מירושלים זה שעה. התכוונו לומר לך, תמיד אני אומר, אחרי שיצאת מירושלים, תודה רבה, תודה רבה, באמת, לצאת מירושלים, זה, כן, טוב. אז הוא מגיע שם, הוא סיפר לי שלפני שבוע, הוא נסע, הגיע שם לאזור צומת אלמוג מול יריחו, מכירים? פתאום איזה מסעית, היה שם תאונת דרכים, זה כביש צר, סגרו שם את הכביש, הוא מוצא את עצמו עומד. התקשרו אליו, אמרו לו, תשמע, הרב מקור, אומר להם, אני עומד פה, אני תקוע, וזה, אם אני אסתובב או לא, אומר להם, אני מגיע. וככה, וזה לא פה ושם, עמד שם שעה וחצי, הוא היה צריך לחזור לשיעור בירושלים, הגיע לשם, לימד אותם רבע שעה וחזר. אבל למה אני אספר לכם את זה? לא בגלל זה. היה שם איזה בחור בן 18. הוא אומר לו, הרב, אני התלבטתי, אני פה, אני שומע שיעורים וחיזוק. מה שאתה עשית עכשיו, אני עכשיו זהו. זה אמר לי שהתורה היא אמת. המסירות נפש שראיתי שלך על התורה, זהו, מעכשיו, תפילין כן, בסדר, זה קשה, אתם יודעים, זה התרגשות כבר. אבל יש משהו במשהו חי, שהוא יותר מכל דבר אחר. ולכן, הנקודה הזאת, שאדם פועל את הפעולה ורואים אותו, זה יותר מהכל. עכשיו למה אני אומר את הדבר הזה? פה שאדם פועל את הפעולה הזאת, זה מלמד שאדם מאמין בעצמו, ואדם צריך לדעת להאמין בעצמו ולפעול את מה שהוא יכול. יש הרבה גמרות והרבה מקורות על כך שהאדם לא צריך להתייאש ולא צריך להיחלש מזה שהוא לא מצליח, מזה שהוא לא כמו ההוא, כי אתה נמדד לפי המסלול שלך. כך אומרת המשנה באבות, ורבינו רבנו יונה עליה במקור העשירי בעמוד הבא. אני לא הולך לקרוא פה את הכל, יש פה דברים שהם פחות או יותר אותה נקודה, כן? אל תהי רשע בעיני עצמך. מה זה אדם שהוא רשע בעיני עצמו? מה, הוא יודע שהוא לא עושה מעשים טובים? לא אכפת לו. אל תהי רשע בעיני עצמך, זה בעצם אומר שאתה מחליש את עצמך, כי אתה אומר שאתה לא שווה, שאתה לא מספיק טוב. אבל תזכור, יש מושג כזה, אמא טובה דיה. אתה יהודי טוב דייך כפי מה שאתה, בתנאי שאתה מממש את הפוטנציאל שיש בך. זוהי מצד אחד האחריות הגדולה, שלא להגיד, לא, אבל אני בסדר, לא? אני לא עושה דברים רעים, לא, זה לא מספיק הבחינה הזאת. זה לשאול איך אני עושה את מה שראוי עליי, אבל גם אחרי שעשית את מה שמוטל עליך, תהיה מלא בשלווה פנימית. ואל תהי רשע בפני עצמך, שלא יהיה רשע בפני עצמו, שלא יכול לחזור בתשובה, שנמצא זה מתייאש ליבו מן התשובה. כי היצר הרע, אחד הדברים המרכזיים שהוא עושה, זה שהאדם לא יאמין ביכולותיו, ולייאש אותו. כך כותב הרב קוק, צריכים לצפות לטהרה ולקדושה, ולא להתייאש, ולא ליפול ברוח כלל מה שיעבור, אפילו נחש כרוך על הקבו לא יפסיק. מה זה נחש כרוך על הקבו? זה יצר הרע. שמעתי סיפור מעניין. היה לי שני חידושים סביב המלחמה באיראן. אנחנו, יש לנו בבית כנסת, לא הגיעו הרבה מתפללים, וגם בבית כנסת שלנו יש מקלט גדול, אז התפללנו במקלט. אמר לי מישהו, למה אתם מתפללים במקלט? כאילו, אמרו לא, אמרתי לו, מקלט זה סגור. אז הוא אומר לי, כן, אבל אמרו רק מקומות חיוניים. אמרתי לו, תראה, כתוב שמי שקורא קריאת שמע צריך לקרוא את זה כאילו הוא סופר כסף. עכשיו יש אצלנו אחד שהוא בנקאי, כן? שהוא מתעסק בכספים, אז אני אומר לו לפעמים שהוא מתפלל מהר, אני צוחק איתו, תשמע, אולי אסור לך להיות בנקאי. למה אסור לך להיות בנקאי? כי כתוב שמי שמתפלל קריאת שמע הוא צריך כאילו סופר כסף. אם אתה קורא קריאת שמע כל כך מהר וככה אתה סופר את הכסף, אולי אתה לא סופר טוב, כן? כי זה כל כך מהר. אז אמרתי, יש עוד חידוש. הוא הלך כל הזמן לעבודה כי הוא היה חיוני. אמרתי לו, מי שקורא קריאת שמע הוא גם כן חיוני, אז אנחנו, היה לנו ככה, זה הדבר אחד. אבל מה זה נחש כרוך על הקרבו? כתוב שאם אדם עומד בתפילה ומגיע לו נחש, אסור לו לזוז. אז אחד, אצלנו הוא כל הזמן בטלפון וזה, הוא מתעסק, ואז אמרתי לו, תשמע, נחש כרוך על הקרבו, אפילו נחש כרוך על הקרבו, מדובר פה בנחש שהוא לא מסוכן. כן, למרות שלך תזהה איזה נחש מסוכן או לא. יום אחד הבת שלי, פתאום הגננת שולחה לי תמונה, אני רואה את הבת שלי עומדת עם נחש כזה ענק, נפל לי הטלפון. גם מביא להם נחשים, מביא להם דברים כאלה. היא אומרת לי, הבת שלי, בת שלו, זה לא מסוכן אבא, מה עכשיו לא מסוכן? זה מה שלומדים אותך, תראי נחש, תבואי, תרצי לתפוס אותו. טוב, אז אני אומר לו, אבל מה הטלפון? הוא אומר לי, תשמע, מי שיתקשר אליי זה חמותי. כתוב שם בהמשך המשנה, אבל שאם מגיע הקרב, הוא יכול להפסיק בתפילה. זה, חמותי זה בחינת הקרב. בחינת הקרב. זה לא, זה יותר מנחש, זה. אמרתי לו, אם ככה, אני לא מתעסק. כן, במין בדיחותא כזאת. אבל מי זה הנחש? זה היצר הרע, שהוא מנסה להחליש את הבן אדם. והוא אומר לך, אתה לא מספיק, אתה לא יכול, תראה טעות, תראה כמה הוא מצליח, תראה כמה הוא מתקדם, תראו הוא כבר בדף יומי, איפה הוא דף יומי, אני בקושי ותן חלקנו מספיק. אני בקושי תהילים אחד ביום לפי הפרק של השנים שאני, זה אני לא מספיק. והוא כבר מסיים הסכתות וכל היום זה, מה זה משנה? אתה עושה כפי מה שאתה יכול, אם לא אתה בבעיה, כי דבר השם בזה, הקדוש ברוך הוא בוכה עליך. אבל אם אתה עושה מה שאתה יכול, תהיה הכי שלב והכי שלב, כי אתה עושה את מה שנדרש ממך. וזה מוביל את הבן אדם לשמוח ולהיות מלא בעצמו. לפני הקטע האחרון של הרב קוק, שאיתו אני רוצה לסיים, אני רוצה לקרוא לכם ציטוט. זה ציטוט מתורגם, בסדר? אני לא רציתי להביא אותו פה, הייתי מביא אותו פה, היו מתחילים לעשות לי בעיות וזה. אני רוצה לעשות פה ציטוט. מי שיודע, שלא יגיד באמצע הדברים, תנו לי לסיים כדי שכולם ישמעו, ואז תגידו מי אמר את זה. מי אמר את זה? החטאתי יותר מ-9,000 זריקות בחיי. הפסדתי יותר מ-300 משחקים. 24 פעמים נתנו בי ביטחון, אמונה שאני אזרוק את סל הניצחון, והחטאתי 24 פעמים את סל הניצחון. נכשלתי שוב ושוב בחיי, ולכן אני מצליח. מי אמר את זה? במחילה שאני מביא, אבל אני רוצה לזה. זה אמר מייקל ג'ורדן. בסדר? עכשיו היית רואה, אבל היית רואה את זה, היית אומר, אבל זה היכולת של הבן אדם לדעת, עשית כפי יכולתך, אין מלאכים. מלאכים יש בשמיים. אם אתה לא עושה כפי יכולתך, הקדוש ברוך הוא בוכה. כי הוא מצפה ממך. וזה גודל האחריות שיש לך על הכתפיים. אבל אחרי שעשית מה שאתה יכול, אתה אומר לבורא עולם, אני מילאתי את שלי, עכשיו אני שלב ושמח, וגם אתה שמח בי. וזה ממלא את הבן אדם באמונה, בביטחון בעצמו. וכך אומר הרב קוק, המפורסם, מה שנקרא, כפי שכתוב השיר. איך הרב קוק העתיק את השיר הזה? מאיפה הוא שמע את השיר הזה? אם תרצה בן אדם, מקור 16, הסתכל באור השכינה בכל היקום. דע את עצמך, דע את עולמך, דע את הגיוני הלב שלך ושל כל הוגה וחושב. מצא את מקור החיים שבקרבך ושממה לך שמסביבך, את פערי הדרות החיים שאתה שרוי בתוכם. ואם אתה תהיה עסוק במקור החיים שבך, במה אני יכול ומה נדרש ממני, וזה עול כבד כי זה אחריות, אבל גם מה נדרש ממני, ואם אני עושה את זה אני אשלב, אם אתה יכול, אז אתה מלא באמונה וביטחון ולא עסוק במה שקורה מסביב. ועלה למעלה, עלה, כי כוח אז לך יש לך, כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל תכחש בה. מה זה אומר? אתה צריך להיות נשר. ואם אתה לא מממש את פוטנציאל הנשר שלך כדימוי, כן? אם אתה לא מממש, אז חבל. אל תכחש בה. כי אם אתה תכחש, הם יכחשו בך. תדרוש אותם. תמלא את הפוטנציאל שבך. ואז זה יתגלה לך וימצאו לך מיד. וכו' וכו', אלה הדברים הללו. ולכן, זה, ופה אני מסיים ובעצם סוגר. כנראה שזה היה הסיפור של יען לא ימנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. מה הם עשו, רבו ישראל? מה הם עשו? מה, הם ביזו את השם? מה, הם לא קידשו שם השם? מה, הם לא האמינו בו? וכי אפשר לומר על משה רבנו ועל אהרון שהם לא האמינו לו? אלא מה יש? וכך גם שמעתי בשם רב אהרון ליכטינשטיין, זכר צדיק לברכה, שאומר שזה היה הסיפור שם. יכולתם יותר! יכולתם אפילו קצת יותר! אצלהם, אבל הנה, התורה אומרת שהוא חטא. התורה אומרת שהוא חטא. התורה אומרת שהוא נענש. הוא יכל, איך אפשר לומר את זה על משה? אני לא אומר את זה. התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לו לדבר, ואם היו מדברים היה קצת יותר קידוש השם? קצת יותר קידוש שם שמיים? היה פה משהו, תגיד, אבל הוא לא עשה שום דבר רע. אבל כל ההיפוך שצריך להיות בראש, זה לא רק אם אני עושה רע או לא עושה רע. ודאי שלא לעשות רע, זה פשיט, אני לא צריך לדבר על זה. אלא אם אני עושה את כל מה שאני יכול, אם אני עושה את כל מה שיכול, זה אחריות גדולה, אבל גם מכאן מגיעה השלווה, כי אם עשיתי את שלי, הכל בסדר, והקדוש ברוך הוא שמח וחפש לב, שנזכה בעזרת השם לעשות את כל מה שבידינו. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה...